שלום וברכה, יום שישי, פרשת משפטים. אנחנו בקריאת שישי של הפרשה, ונראה כאילו אנחנו מתחילים דבר חדש, שלגמרי לגמרי לא קשור למה שהיה עד עכשיו. הנה אנוכי שולח מלאך לפניך לשמורך בדרך ולהביאך אל המקום אשר הכינותי. ישמר מפניו ושמע בקולו, אל תמר בו, כי לא יישא לפשעכם כשמי בקרבו. כי שמוע תשמע בקולו ועשית כל אשר אדבר, אז ויבדי את אויביך וצרתי את אויביך. ילך מלאכי לפניך ויביאך אל האמורי והחיתי והפריזי והכנעני, החיבי והיוסי, ויכחדתים. לא תשתחווה לאלוהיהם ולא תעובדם ולא תעשה כמעשיהם, כי הרס תהרסם ושבר תשבר מצבותיהם. ועמדתם את השם אלוהיכם, וברך את לחמך ואת מימיך, והסירותי מחלה מקרבך. זה החלק הראשון, וזאת קריאת שישי של הפרשה. את השאלה שאנחנו רוצים לשאול היטיב לבטא כמו תלמידי אברבנאל. כי הכנסת אזהרת העבודת אלילים בזה המקום, אומר אברבנאל, והברכות הנמשכות אליה, שאם אתם תוציאו ותרחיקו את כל העבודת אלילים על תזכו לברכות האלה והאלה, אינו מעניין הפרשה. הוא כבר הדין התורה על עבודת אלילים בעשרת הדיברות ובמשפטים? זאת הרי שאלת הפתיחה. ועל דברי אברבנאל אנחנו רוצים להוסיף. איך אנחנו פתאום נכנסנו לעניין לא רק הכניסה לארץ, אלא הוצאת כל העבודת הרע, כפי שאברבנאל אמר, ועכשיו גבולות הארץ, ומה יהיה המצב שכשנגיע לשם, אז החיבי והכנעני והחיתי, מה יהיה איתם? לא אגרשנו, נמשיך עד סוף הפרק, מפניך בשנה אחת, תן תהיה הארץ שממה, ושתי את גבולך מים סוף ועד ים פלישתים, וממדבר עד הנהר, כי אתן בידכם את יושבי הארץ וגירשתם מפניך. והפרשה הזאת נחתמת בשתי מצוות. א', לא תכרות להם ולאלוהיהם ברית. ב', לא ישבו בארצך פן יחתיהו אותך לי, כי תעבוד את אלוהיהם כי יהיה לך למוקש. ואלה שתי המצוות האחרונות שלומד הרמב״ם בגן המצוות, ב-53 המצוות בפרשה. לא תכרות להם ולאלוהיהם ברית, הזהרה שהוזהרנו מלכרות ברית, ולהניחם שקטים בכתירתם שבעת העממים. וההלכה האחרונה, הזהרה שהוזהרנו שלא ידורו עובדי עבודה זרה בארצנו, כדי שלא נלמד מכתירתם. והוא אמרו יתעלה לו ישבו בארצך פן יחתיהו אותך לי. ואפילו רצה לעבור במושבותינו אין זה מותר לנו, עד שיקבל עליו שלא לעבוד עבודה זרה, ואז יהיה מותר לו לדור. אז הוא יכול לדור בארצנו בשמחה. וזהו המקרא גר תושב. הכוונה בזה שהוא גר, לעניין שמותר לו לדור בארץ, גר תושב, לא גר צדק לעניין תורה ומצוות, אלא גר לעניין שמותר לו לדור בארץ בלבד. וכך אמרו, איזה הוא גר תושב, זה שקיבל עליו שלא לעבוד עבודה זרה. אבל עובד עבודה זרה על ידור, ואין מוכרים לו קרקעות ולא מזכירים. ובמפורש בא לנו הביאור, לא תיתן להם חנייה בקרקע, לא תכונן וכו'. מה זה עושה פה בסיום פרשת משפטים, או כדברי אבן עזרא במשפט החותם לא ישבו בארצך וכולי, עד כאן ספר הברית. עד כאן הכוונה היא ממתן תורה, ועד כאן ספר הברית. נדמה לי שאחרי הדברים שבררנו במשך כל הפרשה בשבוע האחרון, נפתח לנו כאן פתח כל כך גדול. כל הפרשה כולה, כל פרשת משפטים, עוסקת בזובח לאלוהים יוחרם בלתי להשם לבדו. ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, לפניהם ולא לפני ערכאות שלהם. כלומר, הידיעה שהדיינים דנים בקרב אלוקים ישפוט. והידיעה שבית הדין סמוך למזבח, וכל עניינו של האדם והעולם מובנה מזה שהקדוש ברוך הוא נמצא בכל דבר ודבר בעולם. על כן אני צריך להכיר טוב ולכבד את הכל. את היתום, את האלמנה, את העמי, את גר הצדק, את הגר תושב, את האדם באשר הוא אדם, את העבד הכנעני, את העבד העברי בוודאי, ואפילו להבדיל אלף אלפי הבדלות, גם את הבשר של הטריפה לא לשכוח להשליך לכלב, כי יש לי כלפיו הכרת הטוב. לכלב תשליחו אותו. האויב לכל תפיסת העולם הזה הוא עבודה זרה. השאיפה של כל פרשת משפטים היא שאת הרעיונות הגדולים 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 שקיבלנו בהר סיני, שבו עליונים ירדו לתחתוניים, אנחנו נעלה מלמטה למעלה ונכשיר את העולם ונכשיר את הנפשות ונכשיר את האדם, ועוד רגע ונכשיר את האדמה ואת הארץ, שהיא תהיה ראויה ששכינה תשרה בתחתונים. מגמת כל הסיפור היא לא רק להגיע להר סיני. הרי מגמת כל סיפור יציאת מצרים היא לעלות אל ארץ זבת חלב ודבש. ועל כן בסוף סיפור המשפטים כתוב, הנה אנוכי שולח מלאך לפניך לשמורך בדרך ולהביאך אל המקום אשר הכינותי. כמה עמוקים דברי רש"י, המקום אשר הכינותי, זאת הארץ הזו, זאת ארץ ישראל, המקום שזימנתי לתת לכם. אבל רש"י אומר, אז מה זה אשר הכינותי? ואומר רש"י ומדרשו, המקום אשר הכינותי כבר מקומי ניכר כנגדו, שבית המקדש של מעלה מכוון כנגד בית המקדש של מטה. ובארץ, לא רק במשקל הזמני במדבר, שם תבנו לי ארץ, שם תבנו לי את מדינת השם. שם תבנו לי את המקום אשר הכינותי מלמעלה, כדי שאתם מלמטה תשרו פה דירה בתחתונים. המלאך הזה שנשלח, הוא רמז, אומר רש"י, למה מלאך? המלאך הנשלח הוא רמז לכך שעתידים ישראל לחטוא, ואתם יודעים במה אנחנו עתידים לחטוא? דווקא בעבודה זרה, בעגל. ואז ישלח מלאך, ואנחנו צריכים נהיה לשמוע בקולו, וכל העזרה שאנחנו מוזרים היא אחת. אל הארץ הזאת שאתם הולכים, אפשר יהיה להיכנס, ואתם תזכו לאדמתה, לא בגלל כוחותיכם הפיזיים, אלא בעקבות ההשתעבדות האמיתית לעבודת השם. ואז, הצייצנות הזאת לתורת השם, לעבודת השם, לאמונה מוחלטת בהשם לבדו, היא זו שתביא לכל הסגסוג. היא תביא לגבולות הגדולים, והיא תביא לברכות הגדולות, והיא תביא לו וירח את לחמך ואת מימך והסירותי מחלה מקרבך. אתם יודעים מה יהיה המעכב? המחשבה שיש עוד חס ושלום, יש, שיש עוד חס ושלום מלבדו. זוהי העבודה זרה שאיתה יצאתם ממצרים, ואת מצרים הזו אתם חלילה יכולים לקחת איתכם. ואז פספסתם הכל. האם שמנו לב פעם שכל מקום בתורה, זה מאוד חשוב, שהתורה מבהירה אותנו מיושבי הארץ, משבעת העממים, ומחברת את זה אך ורק ותמיד לבעיה של העבודה זרה. הבעיה היא לא עם הגוי לפני שהוא גוי בכל פרשת משפטים. חס וחלילה, עבד כנעני מקיים שבע מצוות. ומקיים הרבה יותר משבע מצוות נינוח, הוא מקיים הרבה מאוד מצוות כפי מה שמחויב עבד כנעני. הבעיה היא רק עם התפיסה של העבודה זרה בארץ, כי כשתבוא הנה אז אתה יכול חלילה ליפול לתוך האלוהיהם ולעבדם ולעשות כמעשיהם, ויחזור על עצמו בכל פעם שהתורה תדבר על זה. היא תחזור על זה בפרשת כי תישא אחרי אותם דברים שראינו בפרק האחרון. מה ראינו בפרשה הקודמת? חג האסיף, חג הקציר, אתה תזכה לעלות שלוש פעמים בשנה, אתה תבוא לארץ, ראשית ביקורי אדמתך, אל תשכח להביא בית השם אלוקיך. אל תשכח את הכרת הטוב כלפי הקדוש ברוך הוא, ואפילו את הכרת הטוב הזו תחדיר בגדי כלפי חלב אמו. כך סיימנו את החלק הקודם של משפטים. מי שיפריח חס ושלום לדבר הזה יכול להיות רק דבר אחד. מי יהיה המוקש בקרבך? יושב הארץ אשר אתה בא עליה, שיבוא עם להשתחוות לאל אחר. ואז אתה מצווה פן תכרות ברית ליושב הארץ. כל דיני לא תכונן לא מופיעים בתורה לגבי גוי סתם. עד רבה יש לנו מצוות להושיב גר תושב. אלא רק כלפי עובדי עבודה זרה. ספר הברית כולו, שהתחיל מלפני עשרת הדיברות, מגיע לסיאו בפרשת הכניסה לארץ. הנה התורה תחזור על זה שוב, ובמדבר ובדברים, והורשתם את כל יושבי הארץ מפניכם, תגיד התורה בפרשת מסעים. ואיבדתם את כל מסקיותם ואת כל צלמי מסיכותם תאבדו, ואת כל במותם תשמידו. והורשתם את הארץ, כמו כאן מעט מעט אגרשנו מפניך, אז נגיע עוד רגע לפסוק הזה. והתנחלתם את הארץ, ואם לא תורישו את יושבי הארץ מפניכם, והיה אשר תותירו מהם לסיקים בעיניכם ולצמינים בצדיכם. אבל על מי מדובר? על עובדי עבודה זרה, על צלמי מסכותם, על בעיית העבודה זרה. האם הארץ שאליה אתם הולכים להיכנס היא הארץ אשר הכינותי, שבית המקדש שלמעלה מכוון כנגדה? האם דרכה תשרו שכינה בתחתוניים ותגלו לעולם כולו בלתי להשב לבדו? אז למה מעט מעט אגרשנו מפניך? וזה חוזר על עצמו אחר כך בספר דברים שוב, ונשל השם אלוקיך את הגויים האלה מעט מעט. למה מעט מעט? הנה דברי חז"ל כל כך עמוקים במדרש בספרי. מה רבי אלעזר בן עזריה? לפי שישראל צדיקים הם, למה יראים מן החיה? זאת החיה שמדובר כאן עכשיו, על הצירה, על הכל. למה יראים? הרי צדיקים הם. והלא עם צדיקים הם, אין יראים מן החיה, שכן הוא אומר, כי עם אבני השדה בריתך. אם תאמר מפני מה ירגה יהושע כל היגיעה היא? איזו יגיעה? להכניס את ישראל לארץ. אלא לפי שחטאו ישראל, נגזר עליהם מעט מעט אגרשנו מפניך. אם איננו מבינים שכל זה סיכום של פרשת משפטים, והכנה למעמד חטא העגל הקשה, הסבוך, שכמו שאומר הרמב״ם, לוקח אותנו כל הדורות כולם. והעבודה הזרה שעליה אנחנו מדברים פה, היא לא רק תפילים גדולים, ולא רק במות, ולא רק השירות גדולות. העבודה הזרה היא המחשבה שיש עוד משהו, שיש לו משמעות בעולם, מלבדו יתברך ויתעלה. פרשת יתרו, ירדה שכינה מלמעלה וירדו העליונים אלינו אל התחתוניים. זה סיפור עשרת הדיברות. בפרשת משפטים אנחנו עולים אל העליונים. מלמטה למטה. את הכל אנחנו מכשירים לקראת זה. עולם שלם אנחנו לומדים להכשיר ברמות הכי פשוטות. ביחסי עובד ומעביד, ביחסי איש ואשתו, ביחסי אב וביתו, ביחסי עשיר ועני, ביחסי גוי וישראל, ביחסי אדם ואדם, בכל. איך אמרנו? ביחסי אדם וכלב. בכל. רק דרך אחת תוכל להביא אותנו אל השאיפה. השאיפה היא אל ארץ זבת חלב ודבש. הדרך האחת היא לא לכרות ברית לאלוהיהם ולא לאפשר אפילו בזיז אחד מקום של עבודה זרה בעולם. זהו סיכום ספר הברית שקראנו עם הקדוש ברוך הוא. הפרשה החותמת שתתחיל בעזרת השם בפסוק הבא, שחותמת את כל מעמד הר סיני ואת סיפור הברית, נתאר את הברית שנכרתה בינינו לבין הקדוש ברוך הוא בהר סיני. כל ההכנה היא מאיזו ברית צריך להיזהר, כי אם חס וחלילה נבגוד, אם חס וחלילה תהיה פה איזושהי עבודה זרה, איזו משמעות תהיה לברית שלנו ושל הקדוש ברוך הוא, של הדוד ושל הרעיה. אסיים את זה במשפט שדיברנו עליו בפרשת יתרו. זוכרים, בפרשת יתרו תיארנו שחז"ל תיארו את עשרת הדיברות שהם הולכים כתאומים. שני שדייך כשני עופרים תאומי צבייה. מול אנוכי השם אלוקיך עומד לא תרצח. ומה עומד מול לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי? זוכרים? לא תמאס. מלמד שכל העובד עבודה זרה כאילו נועס. לפני שמתארים את הברית המדהימה שתתואר בפסוקים של קריאת סיום פרשת משפטים, מסיימים את תיאור הזהירות מהניאוף. רק ניאוף אחד מביא אותנו, שמא חס וחלילה, חס וחלילה, לא לזכור שאין עוד מלבדו. עם הידיעה הזאת הברורה, אנחנו נגיע לאותם הגבולות המובטחים בפרשה, מים סוף ועד הנהר, מהר פרת. יום טוב, גאולה שלמה לנו ולכל ישראל.